האימות הגדול
פרק 20 דחייה רוחנית כבירה. דחייה רוחנית כבירה שתתעורר לפני שיבת המשיח הממשמשת ובא, נובה בבשורה שהוכרזה בידי המלאך הראשון בפרק י' בספר ההתגלות. יוחנן חוזה במלאך מעופף באמצע השמיים, אשר לא בשורת עולם לבשר ליושבי הארץ ולכל אומה ושבט ולשון ועם. המלאך קרא בקול גדול, יראו את אלוהים ותנו לו כבוד, כי בא את משפטו. השתחוו לעושי השמיים והארץ והים ומעיינות המים. ההתגלות י' 6-7. העובדה שמלאך הוא זה שמבשר את ההזרה היא משמעותית. אדוני ברוב חוכמתו בחר להציג את טבעה הנשגב של המלאכה שתתבצע באמצעות ההזרה ואת הגבורה והכבוד שהתלוו אליה על ידי מלאך שמימי שניחם בתואר, הוד ועוצמה. המלאך מעופף באמצע השמיים, מכריז את ההזרה בקול גדול ומבשרה ליושבי הארץ, לכל אומה ושבט ולשון והם. עובדה זו מהידה על המהירות שבה תנועת התחייה תתפשט, ועל תפוצתה הנרחבת ברחבי התבל. המסר עצמו שופך אור על התקופה שבה תתרחש התחייה, ומוכרז כבשורת עולם ומבשר על תחילת המשפט. בשורת הגאולה התבשרה בכל הדורות, אך הבשורה המכונה בשורת עולם מהווה חלק מן הבשורה שתתבשר אך ורק באחרית הימים, שכן רק אז תגיע באמת שעת המשפט. הנבואות מתארות רצף אירועים שיובילו לפתיחת המשפט. הדבר נכון במיוחד לגבי ספר דניאל. ואולם, דניאל התבקש לחתום את נבואות אחרית הימים עד עת קץ. רק כשתגיע תקופה זו, יוכל מסר העזרה על המשפט המשמש הוא בה להתבשר, וזאת על סמך התגשמות הנבואות הללו. הנביא מכריז כי באחרית הימים ישוטטו רבים ותרבה הדעת. דניאל י' ב' 4. שאול השליח הזהיר את קהילת המשיח לא לצפות לשיבת המשיח בימיו. אל יתה אתכם איש באיזה אופן שהוא, שכן לא יגיע המושיע, אם לא תהיה בראשונה ההזיבה, והתגלה איש הרשע. תסלוניקים ב', ב' 3. רק אחרי הכפירה הגדולה, ותום שלטונו הממושך של איש הרשע, נוכל לצפות לשיבת אדוננו. איש הרשע, שכונה גם בן האבדון, סוד הרשע, והרשע, מייצר את שלטון ההפיפיורות, אשר תבסס את שלטונה המוחלט למשך 1260 שנה, כפי שנובע בנבואות. תקופה זו הסתיימה בשנת 1798. ביאת המשיח השנייה לא תוכל להתרחש לפני מועד זה. הזרתו של שאול חלה על כל עידן החסד, עד שנת 1798. רק אחרי מועד זה תוכרז הבשורה על ביאת המשיח השנייה. מעולם לא ניתן מסר כזה בדורות הקודמים. כאמור, שאול לא הטיף מסר כזה. הוא הצביע בפני יחב על עתיד רחוק שבו ישוב האדון. גם מתקני הדת לא הטיפו מסר כזה. מרטין לותר טען שמשפט אדוני יארך בעוד 300 שנים מתקופתו. אך מאז שנשבר החותם של ספר דניאל בשנת 1798, הנבואות התבהרו, הידע עליהן התעצם, ואנשים רבים החלו להכריז את המסר החמור על המשפט הממשמש ובא. בדומה לתחייה הרוחנית הכבירה שהתעוררה במאה ה-16, התנועה שבישרה את שיבת המושיע הממשמשת ובא, קמה בארצות שונות בעולם הנוצרי בעת ובעונה אחת. הן באירופה והן באמריקה. אנשי אמונה ותפילה התעמקו בנבואות, ולאחר שהתחקו עליהן לכל אורכם של כתבי הקודש, מצאו הוכחות חותכות לקץ העולם הממשמש ובא. בארצות שונות, שבהן חיו קהילות משיחיות מבודדות, הן הגיעו לאמונה בשיבת המושיע הקרובה באמצעות התעמקות בכתבי הקודש. בשנת 1821, 3 שנים אחרי שמילר הסביר את הנבואות המצביעות על יום הדין, דוקטור ג'וזף וולף, המבשר הדגול, החל להכריז על ביאת ההדון הממשמשת ובאה. וולף נולד בגרמניה למשפחה יהודית, ואביו היה רב. כבר משחר ילדותו האמין וולף באמיתות הדת הנוצרית. בהיותו בעל מוח חריף וסקרן, הקשיב בלהט לשיחות שנערכו בבית הוריו מדי יום, כשבני עמו התאספו כדי לשוחח על כיסופיהם, תקוותיהם ותקוות עמם. הציפייה לביאת המשיח המפוהרת ולתקומת ישראל. באחד הימים, כשוולף שמע את שמו של ישוע מנצרת, הוא התעניין לדעת מי היה. אדם דגול והיש אשכולות, הייתה התשובה. אך משום שהתיימר להיות המשיח, הסנהדרין דן אותו למיתה. אז למה חרבה ירושלים? ומדוע יושבים אנו בגלות? שאל הילד. אבוי, השיב אביו, מפני שעם ישראל הרג את נביאי אדוני. המחשבה שצצה מיד במוחו של הילד הייתה, אז אולי גם ישוע מנצרת היה נביא, ועם ישראל הרג אדם חף מפשע. התחושה שהציפה אותו הייתה כועזה, שלב שידע על האיסור החמור להיכנס לכנסייה. הוא עמד לפעמים בחצר הכנסייה והקשיב לדרשות. כשהיה רק בן 7, הוא התפהר באוזני שכן משיחי קשיש על הניצחון שעם ישראל ינחל בהת ביאת המשיח. אך המשיחי הקשיש העיר לו בעדינות, בני היקר, אומר לך מי הוא המשיח האמיתי, ישוע המשיח, שאבות אבותיך צלבו, כשם שהרגו את נביאי העבר. לך הביתה וקרא את פרק נ"ג בישעיהו. אתה תשתכנע שישוע המשיח הוא בן האלוהים. בן רגע חדרה אמונה לליבו של וולף. הוא הלך לביתו, קרא בתנ"ך, והשתאה על התגשמות הנבואות באופן כה מושלם בישוע מנצרת. האמנם נכונים הם דברי השוכן הנוצרי? הילד ביקש מאביו להעביר לו את הנבואות, אך נתקל בשתיקה כה רוהמת, שלא ההז שוב להעלות את הנושא. ואולם, תגובה זו רק העצימה את שוקתו לדעת יותר על הנצרות. הידע שאחריו חיפש הוסתה ממנו במכוון בביתו היהודי. אך כשהיה בן 11, עזב את בית אביו ויצא לעולם הגדול, כדי לרכוש השכלה ולבחור במשלח יד ובאמונה שהדבק בה. לזמן מה, הוא התגורר עם קרובי משפחה, אך במהרה גורש מביתם, שכן הם ראו בו כופר. וולף יצא לדרכו, כשהוא חסר פרוטה, ונדד לבדו בקרב זרים גמורים. הוא עבר ממקום למקום, למד בשקדנות, והתפרנס מהוראת עברית. בהשפעת מורה קתולי, קיבל וולף את האמונה הקתולית, ובליבו גמלה ההחלטה לבשר את בשורת הגאולה לבני עמו. כשמטרה זו לנגד עיניו, הוא יצא כעבור כמה שנים לרומא, כדי להמשיך שם את לימודיו, ולמד במכללה קתולית. כאן, מחשבתו העצמאית ודבריו גלויי הלב המיטו עליו את אשמת הכפירה. הוא תקף בפרסיה את עוולות הכנסייה ודיבר על הצורך ברפורמציה. על אף שבתחילה הוא זכה ליחס מיוחד מצד נכבדי הכנסייה, מקץ זמן מה הוא גורש מרומא. במשך זמן מה, תחת פיקוחה של הכנסייה, הוא נסע ממקום למקום עד שהתברר שלא יוכל לעולם להיכנע למרות הכנסייה הקתולית. הוא הוכרז כאדם חסר תקנה והורשה לנסוע לכל יעד שיחפוץ להגיע אליו. הוא נסע לאנגליה, הצהיר על אמונתו בדת הפרוטסטנטית, והצטרף לכנסיית אנגליה. מקץ שנתיים, בשנת 1821, הוא יצא לשליחותו כמבשר. כשוולף קיבל את האמיתות הנשגבות על ביאת המשיח הראשונה, כמשיח מיוסר וסובל, איש מחובות, וידוע חולי, הוא ראה שנבואות התנ"ך מציגות באותה בהירות את ביאתו השנייה בכבוד ובגבורה. בזמן שניסה להוביל את בני עמו לישוע מנצרת, המשיח המובטח, ולהצביע בפניהם על ביאתו הראשונה בהנבה כקורבן תמורה על חטאי בני האדם. הוא אף לימדם על ביאתו השנייה כמלך וגוהר. הוא אמר, ישוע מנצרת, המשיח האמיתי, שידיו ורגליו נדקרו, שהובל כסל הטבח, שהיה איש מחובות וידוע חולי, שבא לעולם בביאתו הראשונה, בהתאם לנבואה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו. בו יבוא בשינית בענני השמיים. בתרועת ניצחון, מפי רב המלאכים וצבאות השמיים, ורגליו יעמדו על הר הזיתים. השלטון על הבריאה שניתן לאדם הראשון ונלקח מידיו בעקבות החטא הקדמון בראשית א' 26 ג' 17 יינתן לישוע והוא ימלוך על העולם כולו. ההנחות והקינות העולות מן הבריאה יחדלו ושירי הלל והודיה ישמעו. לכשיבוא ישוע בכבוד אביו והמלאכים הקדושים, עמיתים השייכים למשיח יקומו ראשונה. תסלוניקים א', ד', 16, קורינתים א', ט"ו, 23. אנו, המשיחיים, מכנים את האירוע המכונן הזה התחייה הראשונה. או אז, עולם החי ישנה את טבעו. ישעיה י' 6-9. והכל יקנו לישוע, תהילים ח'. שלום עולמי ישרור בתבל. אדוני ייתן מבט נוסף בעולם, ויחריז, הנה, טוב מאוד. וולף האמין, כי ביאת האדון השנייה ממשמשת ובאה. פרשנותו לתקופות הנבואיות, מקמה את שיא התגשמותן בתוך שנים ספורות מן המועד שצוין בידי מילה. האנשים שחלקו על וולף טענו כי בני האדם אינם אמורים לדעת דבר על מועד ביאת המשיח השנייה הממשמשת ובאה. לאישוש טענם הם ציטטו את הפסוק את היום ההוא והשעה אין איש יודע. וולף השיב להם, האם אמר אדוננו כי היום והשעה הללו לא יוודו לעולם? הם לא נתן לנו את אותות העיתים כדי שנדע לפחות על שיבתו הממשמשת ובאה, כפי שיודע אדם הרואה את עץ התהנה מלבלב, כי הקיץ קרוב. האם איננו אמורים לעולם לדעת מתי תגיע התקופה הזו? בזמן שהמושיע, בכבודו ובעצמו, יהיץ בנו, לא רק לקרוא את ספר דניאל, אלא גם להתעמק בו ולהבין את דברי הנביא. הרי בספר דניאל נאמר כי הנבואות נחתמו עד קץ העיתים. ואכן, כך קרה בימיו, כאשר ישוטטו רבים. דהיינו, יחפשו אחר דבר אדוני ויבחנו את העיתים, ותרבה הדעת ונוגע לקץ. זאת ועוד, אדוננו אינו מתכוון לומר במשפט זה, כי התקרבות השעה הממשמשת ובאה לא תיוודע. אלא שאת היום המדויק והשעה המדויקת איש אינו יודע. המושיע מכריז מפורשות כי די בשפע ההוכחות מאותות העיתים כדי להאיץ בנו להתכונן לביאתו, בדיוק כפי שנוח הכין את התיבה לקראת המבול. בנוגע לשיטת הפרשנות הפופולרית השגויה של כתבי הקודש, כתב וולף. החלק ההרי בנצרות סטה מן המובן הברור של כתבי הקודש, והימץ הדרך החשיבה המתעתעת של הבודהיסטים. רוב הנוצרים מאמינים כי אושרה העתידי של האנושות תמון בריחוף באוויר. לדידם, כאשר הם קוראים על עם ישראל, הכוונה היא לגויים. כשהם קוראים על ירושלים, עליהם להבין שמדובר בכנסייה. כאשר כתוב הארץ, פירוש הדבר השמיים. הם מאמינים שלקראת ביאת האדון סומה עליהם להתעדכן בהתקדמות המשלחות המסיונריות. הם מאמינים שלעלות בהר אל היכל אדוני פירושו לקיים אסיפה גדולה של מתודיסטים. במהלך 24 השנים שחלפו מ-1821 עד 1845, וולף נסע בערבי תבל, באפריקה, הוא ביקר במצרים ובאביסיניה, באסיה הוא ביקר בישראל, סוריה, פרס, בוכרה והודו. הוא ביקר גם בארצות הברית, ובדרך לשם ביסר בהי סנט הלנה. הוא הגיע לניו יורק באוגוסט 1837. לאחר שהטיף וביסר מניו יורק, והטיף וביסר בפילדלפיה ובבולטימור, ולבסוף נסע לוושינגטון. כאן, לטענתו, בעקבות הצעה לדיון שהעלה הנשיא לשעבר ג'ון קווינסי אדמס, באחד מבתי הקונגרס, העניק לי הבית פה אחד אישור להשתמש באולם הקונגרס כדי לשאת נאום, שאותו נסעתי בשבת מנוכחות כל חברי הקונגרס הנכבדים. הבישוף של וירג'יניה, אנשי הכמורה ותושבי וושינגטון. אותו כבוד נפל בחלקי בזכות חברי ממשלת ניו ג'רזי ופנסילבניה, שבנוכחותם נסעתי דרשות על מחקריי באסיה וכן על שלטונו של ישוע המשיח בכבודו ובעצמו. דוקטור וולף נסע לארצות הנידחות והברבריות ביותר, ללא שום הגנה מסמכות אירופאית כלשהי. הוא סבל תלאות וקשיים רבים, ואין ספור סכנות ערבו לו מכל עבר. הוא ספג אלכהות, הוא רב, נמכר לעבדות, ושלוש פעמים נגזר למיטה. הוא הותקע ונשדד בידי שודדים, ולפעמים כמעט מת מצמא. פעם אחת, לאחר שכל רכושו נשדד, הוא הלך ברגל מאות קילומטרים דרך ההרים, כשהשלג צלף בפניו, ורגליו היחפות איבדו כל תחושה במגהן עם האדמה הקפואה. כשהוזר מפני התקלות משבטים פראיים והוינים, הוא הכריז כי הוא חמוש בתפילה, קינה למשיח וביטחון בעזרתו. הוא אמר, בנוסף, ליבי גדוש באהבה לאלוהים ולרעי, וגם כתבי הקודש מצויים בידי. הוא נסע עמו לכל מקום את כתבי הקודש בעברית ובאנגלית. על אחד ממסעותיו האחרונים הוא מספר, החזקתי את כתבי הקודש פתוחים. חשתי שכוחי טמון בהם, ושעוצמתם תחזקני. כך הוא החזיק מעמד במלאכת הביסור, עד שעזרת המשפט בוסרה בחלק גדול בעולם המיושב. וולף מסר את דבר אדוני ליהודים, טורקים, פרסים, הודים, ואנשים מעמים וגזעים רבים אחרים, וכל זאת בשפתם. הוא בישר בכל מקום את מלכות המשיח הממשמשת ובאה. במסעותיו בבוכרה, הוא נתקל בקבוצה קטנה ומבודדת של אנשים, שהאמינו בשיבת האדון במהרה. לדבריו, לערבים בתימן יש ספר בשם סירה, המבשרת ביאת המשיח ומלכותו בכבוד ותהילה. אנשים אלה מצפים לגדולות ונצורות שהתרחשו בשנת 1840. בתימן ישבתי שישה ימים עם הרכבים, בני ריחב. הם אינם שותים יין, אינם נוטים קרמים ואינם זורים. הם חיים באוהלים ומשננים את דבריו של יהונדב בן ריחב. בקרבם של בני ריחב חיים בני ישראל משבט דן, המייחלים יחד איתם לשיבתו המהירה של המשיח בהנני השמיים. מבשר משיחי נוסף מצא אמונה דומה בקרב הטטרים וטטרסטן. כהן טטרי שאל את המבשר, מדוע יבוא המשיח בשנית? כשהמבשר השיב, כי אינו יודע על כך דבר, הכהן, שהופתע מאוד מבורותו של אדם, המתיימר ללמד את כתבי הקודש, הצהיר כי הוא מאמין בביאת המשיח בשנת 1844 להרך, וזאת על סמך הנבואות. כבר בשנת 1826 החלה להתבשר באנגליה הבשורה על שיבת ההדון הממשמשת ובאה. התנועה האדוונטיסטית באנגליה לא הייתה כה מגובשת והחלטית כמו זו באמריקה. לרוב, איש לא הכריז את המועד המדויק של שיבת המשיח, אך העמיתה הנשגבה על ביאת המשיח במהרה, בגבורה ובכבוד, הוסרה בכל מקום, ולא רק בקרב מתנגדי הכנסייה הקתולית ואנשים שמרדו במוסכמות. מוהן ברוק, מחבר האנגלי מציר, כי כ-700 כמרים מכנסיית אנגליה עסקו בבשור בשורת המלכות. המסר שהצביע על שנת 1844 כעל המועד לשיבת האדון בוסר גם בסקוטלנד
ובוולס.
פרסומים על שיבת האדון שראו אור בארצות הברית זכו לתפוצה עצומה. באנגליה ספרים וכתבי עת שדנו בנושא ראו אור מחדש. בשנת 1842 רוברט וינטר, אנגלי שקיבל את האמונה בביאת המשיח באמריקה, שב למולדתו כדי לבשר את שיבת ההדון הממשמשת ובאה. אנשים רבים חברו אליו במלאכת הביסור, ובשורת המשפט הוכרזה במקומות שונים באנגליה. בדרום אמריקה, בלב הברבריות והאליליות, ספרדי ישועי בשם לקונזה החל להתעמק בכתבי הקודש וקיבל את ההמיתה על שיבת המשיח במהרה. הוא חש כי עליו למסור את מסר ההזרה, אך משום שרצה לחמוק מידי הצנזורים של הכנסייה הקתולית, פרסם את השקפותיו תחת שם העת רבי בן ישראל, והציג עצמו כגר יהודי. הוא חי במאה ה-18, אך בערך בשנת 1825 הגיע ספרו ללונדון ותורגם לאנגלית. פרסום הספר העצים את העניין שהלך וגבה בביאת המשיח השנייה מרחבי אנגליה. במאה ה-18 בגרמניה, בנגל, כהן דת בכנסייה הלותרנית ומלומד וחוקר בעל שם של כתבי הקודש, לימד את התורה על שיבת המשיח. בתום לימודיו, הוא הקדיש עצמו ללימוד התיאולוגיה, שאליה נטע באופן טבעי בזכות רוחניותו והדיקותו, שהתעצמו בראשית חנוכו והכשרתו. בדומה לצעירים רציניים אחרים, השקועים בהרהורים, הוא נאבק בספיקות והתלבטויות בקשר לדת ולאמונה. הוא רומז ברגש אז על החיצים הרבים שפילחו את ליבו האומלל, והקשו עליו לשאת את ימי נעוריו. כשהפך לחבר במועצת החשמונים של וטנברג, הוא תמך במתן חופש פולחן ודת, ואיתים כי יש להעניק חופש סביר לכל מי שחש מחויב, מטעמי מצפון, לעזוב את הכנסייה הממסדית שאליה הוא משתייך. בזמן שהכין דרשה, שהתבססה על פרק י' בספר ההתגלות, לקראת יום א' של ההתגלות השנייה, תובנה על ביאת המשיח השנייה הפציעה לפתע בליבו. הנבואות בספר ההתגלות התבהרו לו ביתר שאת. ניסה ונרגש מן התחושה המפעימה של החשיבות העצומה, התהילה הנשגבה של החזיונות שתיאר הנביא, ונאלץ לחדול לזמן מה מיגות בנושא. אך כאשר עמד על בימת הכנסייה, שב הנושא וכבש את ליבו ורוחו במלוא עוצמתו וחיותו. מרגע זה ואילך, הוא הקדיש עצמו ללימוד הנבואות, במיוחד האפוקליפטיות, ובמהרה הגיע למסקנה שהן מצביעות על ביאת המשיח הממשמשת ובאה. התאריך שהוא קבע על ביאת המשיח השנייה היה לא רחוק, שנים ספורות בלבד, מן התאריך שקבע מילר בתקופה מאוחרת יותר. כתביו של בנגל הופצו בהחבי העולם הנוצרי. השקפותיו על הנבואות התקבלו כמעט בתמימות דהים מלאה בווטנברג, ובמידת מה באזורים אחרים בגרמניה. התנועה המשיכה לפעול לאחר מותו. הבשורה על ביאת המשיח הממשמשת ובאה בוסרה בגרמניה, ואף זכתה לתשומת לב רבה בארצות אחרות. בתקופה מוקדמת יותר, אחדים מן המאמינים הללו היגרו לרוסיה ויסדו במושבות. הכנסיות הגרמניות ברוסיה דביקות עד עצם היום הזה באמונה על ביאת המשיח הקריבה לבוא. ההור זרח גם בצרפת ובשוויץ. בג'נבה, שבה פארל וקלווין הפיצו את אמיתות הרפורמציה, אדם בשם גאוסן בישר את בשורת ביאת המשיח השנייה. בתקופת לימודיו, גאוסן נתקל ברוח הסקלטנות ששררה באירופה בשלהי המאה ה-18 וראשית המאה ה-19. כאשר החל לשרת ככומר, הוא לא רק היה בור לגבי האמונה האמיתית, אלא אף נטה לספקנות. בצעירותו, הוא התעניין מאוד בלימוד הנבואות. לאחר שקרא את הספר, ההיסטוריה הקדומה על פי רולין, הוא התמקד בפרק ב' בספר דניאל, והשתהה מן הדיוק המופלא שבו התגשמה הנבואה, כפי שמהיד התיעוד ההיסטורי. כאן הייתה עדות על ההשראה האלוהית שבה נכתבו כתבי הקודש. עדות זו שימשה כעוגן בעבורו, בעיצומן של הסכנות שהפפוהו בשנים מאוחרות יותר. הוא לא סבר רצון מתורות הסקלטנות. כאשר התעמק בכתבי הקודש וחיפש תובנות רבות יותר, הוא נחל אמונה צרופה יותר. כאשר המשיך בחקר הנבואות, הוא הגיע למסקנה שביאת המשיח אכן ממשמשת ובאה. נפעם ונרעש מן הרצינות והחשיבות של האמיתה הנשגבה הזו, הוא חפץ לבשרה ברבים, אך האמונה הרווחת שגרסה כי נבואות ספר דניאל הן רז שנבצר מבינת אנוש, הייתה להבן נגף כבירה בדרכו. לבסוף הוא החליט, כמו פארל בשעתו, כשבישר בג'נבה, להתחיל לבשר לילדים, ודרכם, כך קיווה, יעלה בידו לעניין את ההורים. רציתי שהנושא הזה יובן, הוא אמר מאוחר יותר, בנוגע לתכלית פועלו זה. לא מפני שחשיבותו של הנושא פעוטה, נהפוך הוא, ערכו רב מאוד. לכן חפצתי להציגו בצורה ידידותית, בדרך שבה הצגתיו לילדים. השתוקקתי שישמעו את דבריי, וחששתי שמה לא ישמעוני אם אציג תחילה את דבריי בפני המבוגרים. לכן החלטתי לפנות תחילה לילדים. אני נוהג לאסוף סביבי קהל ילדים. אם הקבוצה הולכת וגדילה, וילדים מקשיבים לדבריי בעניין וברצון, מבינים את הנושא ומעבירים אותו לזולת, אני סמוך ובטוח שקהל נוסף יבוא בעקבותיהם, ושהמבוגרים יראו שכדאי להם ללמוד את הנושא. כשזה קורה, אני יודע שהשגתי את מטרתי. המאמץ הוכתר בהצלחה. כאשר גאוסן דיבר בפני ילדים, קהל מבוגר יותר נהר לשמוע אותו. אולם הכנסייה שלו, על כל יציאיו, היה גדוש מפה לפה במאזינים קשובים. היו בקרבם אנשי שם, מלומדים דגולים וזרים שביקרו בג'נבה. כך הוא עבר המסר דרכם למקומות אחרים. מעודד מהצלחתו, גאוסן פרסם את משנתו, בתקווה לקדם את לימוד ספרי הנבואות בכנסיות דוברות צרפתית. הוא אמר, לפרסם פרשנות המיוהדת לילדים, זה לומר למבוגרים, שבדרך כלל זונחים ספרים כאלה, והמטלה שהם סתומים. איך ייתכן שהם סתומים, אם הם נעירים לילדיכם? הוא מוסיף, הייתה בי תשוקה הזה, למסור לצון מריתי את הידע על הנבואות, שיהפוך לנחלת הכלל. למעשה, אין שום לימוד שנראה לי הולם יותר את צורכי השעה. באמצעותו אנו מתכוננים לקראת הצרה הגדולה הממשמשת ובאה, ועודנו מייחלים ומצפים לביאת ישוע המשיח. על אף שגאוסן היה אחד המטיפים הבולטים והאהובים ביותר שהטיפו בשפה הצרפתית, מקץ זמן מה הוא הודח מתפקידו בשירות הכנסייה. וזאת, בהבון שימוש בכתבי הקודש כאשר לימד ילדים, במקום להשתמש במדריך להוראת עיקרי הנצרות, בעזרת שאלות ותשובות, מדריך משעמם וסקלטני, שהם בו שמץ של אמונה חיה. לאחר הדחתו, הוא כיהן כמורה בבית ספר תיאולוגי, ובמקביל, בימי ראשון, המשיך בעבודתו עם ילדים. הוא לימדם את עיקרי האמונה, והנחיל להם תובנות על כתבי הקודש. פועלו בסוגיית הנבואות, עורר אף הוא עניין רב. מכיסו כמורה, מפרי עטו ובהוראתו לילדים, הוא המשיך להשפיע רבות לאורך שנים רבות, ושימש כלי שרת בהסבת תשומת הלב הציבורית לנבואות שניבו לתשיבת האדון הקרובה. גם בסקנדינביה בוסר המסר על שיבת האדון הקריבה, ועורר עניין רב ונרחב. אנשים רבים נהורו מאדישותם, שהננותם, תחושת ביטחונם הכוזבת. התוודו על חטאיהם, וחילו את פני אדוני בשם המשיח כדי לקבל מחילה. אך הכמורה בכנסייה השלטת התנגדה לתנועה, ובאמצעות השפעתה, רבים ממבשרי המסר נעצרו והושלחו לכלא. במקומות רבים שבהם הושתקו מבשרי ישיבת האדון, אלוהים מפיץ את המסר בדרך נס, באמצעות ילדים קטנים. משום שהיו קטינים, לא ניתן היה לעקוף את החוק לגביהם, ולכן הם הורשו לדבר ולבשר ללא הפרעה. התנועה פעלה בעיקר בקרב המעמדות הנמוכים. האנשים נקלו בבתיהם הצנועים של הפועלים כדי לשמוע את מסר העזרה. רוב הילדים המבשרים היו בעצמם בני שכונות טוני. אחדים מהם היו כבני 6 או 8. ובעוד שחייהם מהידו על אהבתם למושיע ועל השתדלותם לחיות בציות למצוות אדוני הקדושות, הם הפגינו באופן טבעי אך ורק את התבונה והיכולת האופייניות לילדים בגילאים אלה. ואולם, כאשר הם עמדו לפני קהל, היה ברור שהדבר שהניע אותם היה כוח השפעה כביר, שהיה מעל ומעבר לכישוריהם ויכולותיהם הטבעיים. נימד קולם, סגנון דיבורם והתנהגותם השתנו כליל, והם בישרו את אזהרת יום הדין בעוצמה מעוררת יראה, ופציטטו מדבר אדוני, יראו את אלוהים ותנו לו כבוד, כי בהה את משפטו. הם הוכיחו את בני האדם על כל חטאיהם, לא רק על עבירות מוסר. גהרו בהם על גשמיותם, נהנתנותם וחזרתם לסורם, והזירו אותם למהר ולהימלט מחרון אדוני הממשמש ובא. רוח הקודש עוררה את מצפונם של המאזינים ודיברה אל ליבם. רבים מהם החלו להתעמק בכתובים בעניין חדש ואז יותר. השתיינים והמופקרים חזרו בתשובה וחוטים אחרים נטשו את מעשי ההבלה וההונאה. המלאכה הקדושה שהתבצעתה הייתה כה מרשימה, שאפילו כהני כנסיית המדינה נאלצו להודות שיד אדוני שרתה על התנועה. היה זה רצון אדוני שהבשורות על שיבת המושיע התבשרו בארצות הסקנדינביות. וכאשר קולם של משרתיו הושתק, הוא הפיח את רוח קודשו בילדים, וזאת כדי שהמלאכה תתבצע. כאשר ישוע התקרב לירושלים, מלווה בהמונים השמחים, הקוראים קריאות ניצחון, מנפנפים בכפות תמרים ומקדמים את פניו בברכה כבן דוד. דרשו ממנו הפרושים אכולי הקינה להשתיקה. אך ישוע ישיב שקבלת הפנים של העם מבטאת את התגשמות הנבואות, ושאם ההמונים ישתתקו, האבנים עצמן תזעקנה. העם שפחד מאיומי הכהנים והשרים חדל מקריאות השמחה והניצחון וכשנכנס בשערי ירושלים. אחז החלו ילדי המקדש להריע למושיע ולשיר. בעודם מנפנפים בכפות מרים, הם זמרו, הושענא לבן דוד. מתי כ"א, 8-16. כשהפרושים הזוהמים שאלו את ישוע, אתה שומע מה שאלה אומרים? השיב להם כן. אם עודכם לא קראתם, מפי עוללים ויונקים, יסד את העוז? כשם שאלוהים פעל, באמצעות ילדים, בביאת המשיח הראשונה, כך הוא פעל באמצעות ילדים, בביסור ביאת המשיח השנייה. דבר אדוני חייב להתגשם, וזאת כדי שהבשורה על ביאת המושיע, הממשמשת ובאה, תינתן לכל העמים, הלשונות והאומות. ויליאם מילר ועמיתיו מונו לבשר באמריקה את אזהרת המשפט ואת בשורות שיבת המשיח. אמריקה הפכה למרכז התנועה הכבירה שדגלה בשיבת המשיח. כאן התגשמה הנבואה על בשורת המלאך הראשון באופן הישיר ביותר. כתביהם של מילר ועמיתיו הגיעו לארצות רחוקות. בכל מקום שהגיעו אליו מיסיונרים, הם בישרו את הבשורות המסמכות על שיבת המשיח הממשמשת ובאה. המסר של אותה בשורה נצחית התפשט בכל קצווי התבל. יראו את אלוהים ותנו לו כבוד, כי באה את משפטו. העדות של הנבואות, שדומה שהצביע על אביב 1844, נחתה בלבבות רבים. כשהמסר עבר מהרץ להרץ, הוא עורר בכל מקום עניין רב. רבים השתכנעו בנכונותן של הטענות בקשר לתקופות הנבואיות. לפיכך, הם ויתרו על גאוותם והשקפתם וקיבלו את האמת בשמחה. היו כמרים שוויתרו על השקפותיהם החילוניות, עזבו את כנסיותיהם, ויתרו על מזכורתם והצטרפו לתנועה שבישרה את ביאת המשיח הממשמשת ובאה. כמרים אלה שקיבלו את המסר לא היו רבים. לפיכך הופקד המסר בעיקר בידיהם של פשוטי העם. עיקרים עזבו את שדותיהם, סוחרים עזבו את עסקיהם, בעלי מקצוע עזבו את משרותיהם, ועם זאת, מספר הפועלים שעבדו בשדה הביסור היה קטן בהשוואה למלאכה שבוצעה. מצבה הביש של הכנסייה הכופרת ומצבו הנורא של העולם השרוי בחטא, ציירו את ליבם של השומרים הנהמנים הללו, והעיקו על נשמתם. לכן הם עמלו בחפץ לב, עבדו קשה ונשאו מחסור וסבל, כדי לקרוא לבני האדם לשוב בתשובה ולהיוושע. על אף שהשטן ניסה לסכל את מלאכתם, המלאכה התקדמה בהתמדה, והעמיתה על שיבת המשיח הקרובה התקבלה בידי רבבות בני אדם. בכל מקום נשמעה ההדות הנוקבת, אשר הזירה את החוטים, הן בקרב אנשי העולם הזה, והן בקרב חברי הכנסייה, להימלט מן הזעם הממשמש ובא. בדומה ליוחנן המטביל, מבשר המשיח, הניפו המבשרים את הגרזן מעל שורש העץ, והאיצו בכל בני האדם להניב פרי טוב של תשובה, צדקה וגמילות חסדים. תוכחותיהם הנוקבות עמדו בניגוד חד להבטחות על שלום וביטחון שנשמעו מעל בימות הכנסיות הפופולריות. בכל מקום שבו ניתן מסר העזרה, הוא הורר וטלטל את בני האדם. העדות הפשוטה והישירה של כתבי הקודש דיברה על ליבם של בני האדם באמצעות קבורת רוח הקודש, ועוררה את נקיפות מצפונם, שאת כובדן רק מתי מעט יכלו לשאת. מלומדי הדת התעוררו משעננותם וביטחונם הכוזבים. עתה הם ראו בבירור את אשמתם, את חזרתם לסורם, את גשמיותם, חוסר אמונתם, גאוותם והנוכיותם. רבים חילו את פני אדוני בחרטה וענווה. עתה הם יקדו את אהבתם, שהייתה נתונה זמן כה רב להבלי העולם בשמיים. רוח אדוני נחה עליהם, ובלבבות רכים וכנוהים, הם יצטרפו לזעקה, יראו את אלוהים ותנו לו כבוד, כי בא את משפטו. חוטים שאלו אותם בדמעות, מה עליי לעשות כדי להירשע? אנשים שכל חייהם רימו וגזלו, חיכו בקוצר רוח כדי לתת לקורבנותיהם פיצוי נאות. כל מי שמצא מנוחה ושלום במשיח, נחשף לראות אנשים אחרים מתברכים באותה ברכה. הורים הביעו את אהבתם לילדיהם, וילדים השיבו אהבה להוריהם. מחסומי הגאווה והאיפוק התמוטטו. נשמעו וידויים קוראי לב, ובני משפחה עמלו למען גאולת יקיריהם. לעתים קרובות נשמעה תפילה, הפגעה שניסה מקרב לב. בכל מקום נמצאו נשמות שהיו שרויות ביגון קודר, ושטחו את תחינותיהן לפני אדוני. אנשים רבים שטחו את צרותיהם ומסת ליבם לפני אדוני במשך כל הלילה. התפללו ועתרו אליו להעניק להם הבטחה על מחילת חטאים, ובדהות על גאולת יקיריהם או ראיהם. אנשים מכל המעמדות נהרו לפגישות של התנועות האנבטיסטיות. עניים ועשירים, נכבדים ונחותים, באו לפגישות הללו מסיבות שונות, משתוקקים לשמוע במו הזניהם את התורה על ביאת המשיח השנייה. אדוני ריסן את רוח ההתנגדות בזמן שמשרתיו הסבירו את הסיבות לאמונתם. לפעמים כלי השרת היה חלש, אך רוח אדוני העצימה את האמת שהתבשרה מפיו. נוכחותם של מלאכי הקודש באספות הללו הייתה ממשית ועוצמתית, ואנשים רבים נוספו מדי יום אל המאמינים. כשההוכחות על ביאת המשיח במהרה שבו ונגלו, רבבות בני אדם הקשיבו בדממה מוחלטת לדברי העזרה מעוררי העירה. נדמה ששמיים והארץ הלכו והתקרבו. רוח הקודש צלחה על זקנים, צעירים ואנשים בגיל העמידה כאחד. הכל חשו את גבורת אדוני. אנשים שבו לבתיהם כששירי הלל על שפתותיהם, וקולות השמחה ניסו באוויר כל הלילה. איש מן הנוכחים במפגשים הללו לא יכול היה לשכוח לעולם את המחזות המרתקים שחזה בהם בעניין קוריו. ההכרזה על פרק הזמן המוגדר של ביאת המשיח עוררה התנגדות רבה בקרב כל המעמדות. החל מרואי הקהילה הניצב על בימת הכנסייה ועד לאחרון הפושעים המורד באלוהי השמיים. דברי הנבואה התגשמו. באחרית הימים יבואו ליצים המתהלכים לפי מהווייהם האישיים והתלוצצו למור. איפה בוהו המובטח? הרי מאז שמתו אהבות, הכל ממשיך כמו שהיה מראשית הבריאה. פטרוס ב' ג' 3-4. מאמינים רבים שטענו כי אוהבים הם את המושיע, הכריזו שאין להם שום התנגדות לתורת ביאת המשיח השנייה. הם בסך הכל מתנגדים לקביעה של פרק זמן מוגדר. אך אינו הכל רואה של אלוהים בחנה את לבבותיהם. למעשה, הם לא רצו לשמוע על ביאת המשיח, שיבוא לשפוט את העולם בדין צדק. הם היו משרתים לא נאמנים, וידעו שפועלם ייחשף בחקירה הנוקבת של אדוני בוחן הלבבות, ולפיכך פחדו לפגוש את אדונם. בדומה לעם ישראל בעת ביאת המשיח הראשונה, הם לא התכוננו כדי לקדם את המושיע בברכה בביאתו השנייה. הם לא רק סרבו לשמוע את הנימוקים הברורים מכתבי הקודש, אלא אף להגו למאמינים שחיכו למשיח. השטן ומלאכיו, שחשו התרוממות רוח, הטיחו דברי לעג בפניהם של המשיח ומלאכיו הקדושים, וטענו כי חסידיו רוחשים אליו אהבה כה קלושה, עד שהינם נחשפים לשובו. טענתם העיקרית של המתנגדים לתורת ביאת המשיח השנייה הייתה, איש אינו יודע את היום ההוא והשעה. בכתבי הקודש נאמר, את היום ההוא והשעה אין איש יודע, גם לא מלאכי השמיים וגם לא הבן, אלא האב לבדו. מתי כ"ד 36. המאמינים שיחלו לאדון קיבלו תובנה בהירה של הפסוק, שעלתה בקנה אחד עם תורת כתבי הקודש. השימוש השגוי שעשו מתנגדיהם בפסוק זה נראה כאן בבירור. מילים אלה נאמרו בידי המשיח בשעה ששוחח עם תלמידיו על הר הזיתים, אחרי שיצא מן המקדש בפעם האחרונה בחייו. אחרי שניבא את חורבן הבית, שאלו התלמידים, מתי יהיה הדבר הזה, ומה הוא הוט בועחה בקץ העולם? ישוע ציין את האותות שיבשרו את שיבתו, והוסיף, קירותכם את כל הילה, דעו כי קרוב הוא בפתח. מתי כ"ד 3:33-42-51. אין לצטט אמרה אחת של המושיע מחוץ להקשרה, כאילו היא סותרת ומבטלת אמרה אחרת. על אף שאיש אינו יודע את היום ואת השעה של ביאת המשיח השנייה, אנו מצווים לבחון את אותות העיתים ולדעת מתי מועד שיבתו ממשמש הוא בה. בנוסף, למדנו כי התעלמות מאזהרת המושיע וסירוב או התרשלות לבחון את העיתים ולדעת מתי קרובה שיבתו לבוא, יהוו טעות הרת אסון מבחינתנו, כפי שהיוו טעות גורלית לבני דורו של נוח, אשר סרבו לשמוע על המבול הממשמש ובא. המשל שהובא בפרק זה, על ההבד הנהמן וההבד הרע, שגורלו נחרץ, כאשר אמר בליבו, אדוני מתמהמה, מהיד על האופן שבו יגמול המשיח לאלה שימצאם מייחלים לשובו. עומדים על המשמר ומלמדים על שיבתו, ולהלה שהתכחשו לשיבתו. המושיע מכריז, אשרי העבד שיבוא אדוניו וימצא אותו עושה כן. מתי כ"ד 46. הוא מזהיר, אם לא תשקוד, אבוא כגנב, ולא תדע באיזו שעה אבוא עליך. ההתגלות ג' 3. שאול השליח מדבר על גורלם אמר של אלה שיופתעו מביאת המשיח. יום אדוני יבוא כגנב בלילה, כאשר יאמרו הבריות שלום וביטחון. אז יבוא עליהם שבר פתאום, כצירי לידה על אישה הרע, ולא יוכלו להימלט. הוא מוסיף ואומר לגבי הילה, שיקשיבו לעזרת המושיע, אבל אתם, אחי, אינכם בחושך, באופן שיפתיע אתכם היום כגנב. אתם כולכם בני ההור ובני היום. לא בני הלילה אנחנו, ולא בני החושך. תסלוניקים א', ה-2-5. מכאן עולה בבירור, כי כתבי הקודש אינם מצדיקים את האנשים שלא ידעו על ביאת המשיח הממשמשת ובאה, אשר תבוא עליהם במפתיע. אך אלה שרק חיפשו תירוץ, לימוס באמת, אטמו את אוזניהם בפרשנות זו, והמילים אין איש יודע את היום ואת השעה ממשיכות להישמע שוב ושוב מפיהם של לגלגנים חסרי בושה, אפילו מפיהם של כהני דת המתאמרים לשרת את המשיח. כשבני האדם התעוררו והחלו לחפש את הדרך לגאולה, מורי הדת חצצו בינם לבין האמת וניסו לשכך את פחדיהם באמצעות פרשנות שגויה של דבר אדוני. רוהים לא נהמנים חברו למלאכתו של המדיח הכביר וזעקו שלום שלום, כשאלוהים לא בישר שלום. בדומה לפרושים בימיו של המשיח, אנשים רבים סירבו להיכנס למלכות השמיים ואף ניסו לעצור את אלה שנכנסו אליה. אדוני ידרוש מדיהם את דמן של הנשמות הללו. בדרך כלל, חברי הכנסיות הענבים והמסורים ביותר היו הראשונים שקיבלו את המסר על שיבת האדון. מי שהתעמק בכתבי הקודש לא יכול היה שלא לראות, כי ההשקפות הרווחות לגבי הנבואות אינן עולות בקנה אחד עם כתבי הקודש. בכל מקום שבו אנשים לא נכנעו למרותם של כהני הדת, לא הושפעו מדעותיהם, אלא התעמקו בעצמם בכתבי הקודש, כל מה שנותר להם לעשות היה להשוות את תורת ביאת המשיח השנייה עם כתבי הקודש, וזאת כדי לאשש את סמכותה האלוהית. רבים נרדפו בידי אחיהם חסרי האמונה. אחדים מהם, שביקשו לשמר את מעמדם בכנסייה, הסכימו לשמור על שתיקה בנוגע לציפייתם. אך אחרים חשו כי מסירותם לאלוהים מחייבת אותם לא להסתיר את האמיתות שאדוני יפקיד בידיהם. מאמינים רבים לא רושו להשתתף בתפילות בכנסייה. וזאת אך ורק משום שהביעו את אמונתם בביאת המשיח הממשמשת ובא. דבריו של הנביא ישעיהו, אמרו אחיכם, שונאיכם, מנדיכם, למען שמי יכבד אדוני, ונראה בשמחתכם, והם יבושו. ישעיה סמכבר 5. היו יקרים מאוד לליבם של הלה שעברו את מבחן האמונה הזה. מלאכי אדוני צפו בעניין רב בתוצאות מתן העזרה. כשמרבית הכנסיות סרבו לשמוע את העזרה, המלאכים התעצבו אל ליבם ויפנו מבטם הצידה. אך היו מאמינים רבים שטרם נבחנו בקשר לביאת המשיח השנייה. אנשים רבים הוטו בידי בני זוגם, הוריהם או ילדיהם, והאמינו שהקשבה לתורות שקר כאלה שלימדו האנבטיסטים היא חטא. המלאכים צובו להשגיח על הנשמות הללו ולעקוב אחריהן, שכן אור אחר עתיד לזרוח עליהן מכס האלוהים. אלה שקיבלו את המסר יחלו בלב נחשף לשיבת מושיעה. העת שבה הם ציפו לפוגשו הלכה והתקרבה. הם התקרבו לשעה הזו בלב שקט, רוגע וחדור יראת כבוד. הם התענגו על התחברותם הנעימה והשלווה עם אלוהים. אות לבאות שבישר את השלום שהנחלו בחיי הנצח המזירים. איש מהאלה שחוו את התקווה בביטחון הללו לא יוכל לשכוח לעולם את שהות הציפייה היקרות הללו. בשבועות שקדמו למועד זה, רוב העסקים נסגרו, המאמינים האמיתיים בחנו בתשומת לב כל מחשבה וכל רגש שחלפו במוחם ובליבם, כאילו שכבו על ערש דווי והמתינו למותם שיבוא בתוך שעות ספורות ויעצום את עיניהם לתמונות העולם הזה לעולמי הד. איש לא תפר לעצמו מלימת עלייה לשמיים. אחר כל חשו בצורך והוכחה פנימית שתעיד על התכוננותם למפגש עם מושיעם. גלימותיהם הצחורות היו נשמותיהם הטהורות. אופיים שטוהר מן החטא באמצעות דמו המכפר של המשיח. הלוואי שהאלה שהתיימרו להיות חסידי אדוני היו מפגינים את אותו הלך רוח של חשבון נפש נוקב ואת אותה אמונה יוקדת ונחושה. אילו המשיכו להשפיל עצמם לפני אדוני ולשטוח את חינותיהם לפני כס הרחמים, הם היו זוכים בחוויה עשירה ונשגבה יותר מזו שחוו כעת. יש מעט מדי תפילה, מעט מדי הכרה אמיתית בחטא. לפיכך, בהיעדר אמונה אמיתית, אנשים רבים אינם זוכים בחסד הרב שמריב גואלנו על חסידיו. אדוני תכנן לבחון את חסידיו. ידו הסתירה טעות שנהסתה בחישובי התקופות הנבואיות. האנבטיסטים לא גילו את הטעות הזו. היא גם לא נחשפה בידי המלומדים הגדולים ביותר בקרב מתנגדיהם. הללו טענו, חישוביכם לגבי התקופות הנבואיות נכונים. אכן, אירוע כביר כלשהו עומד להתרחש, אך הוא לא יהיה האירוע שמר מילר ניבא עליו. כנראה שהעולם כולו יחזור בתשובה, אך אנו לא נחזה בביאת המשיח השנייה. המועד שרבים ציפו לו בא וחלף, והמשיח לא בא לקרוא את חסידיו. בעלי האמונה האמיתית והאהבה הכנה למושיעם חוו אכזבה מרה. אולם מטרותיו של אדוני הוגשמו. הוא בחן את לבבותיהם של אלה שהתיימרו לצפות לשובו. הדבר שהניע רבים מהם לא היה מניע נעלה כלשהו, אלא פשוט פחד. הטענה שהם מחזיקים באמונה לא השפיע כהוא זה על ליבם ולא נקרא באורחות חייהם. כשציפייתם נכזבה, הם הכריזו שהם אינם מאוכזבים. הרי הם אף פעם לא האמינו באמת שהמשיח יבוא. הם היו בין הראשונים שלגלגו לצהרם של המאמינים האמיתיים. אך ישוע וצבא השמיים כולו הביטו באהבה ובחמלה על המאמינים שנבחנו ונמצאו אמינים ונאמנים אך מאוכזבים. אילו הוסר המסך החוצץ מן העולם הנסתר לעולם הגלוי, ניתן היה לראות את המלאכים מתקרבים לנשמות הנאמנות הללו ומגוננים עליהן בפני חיציו השלוחים של השטן.